ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
ראינו שבארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. כמה חשיפות הן נהרה, יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. האוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו בזיו תפארה, בידידות נעימה ובגבורת רם, עליזה מלאה שפע קודש. כל הכתוב לחיים בירושלים. אז עד כאן ראינו. הצפייה, הציפייה, ככה צריך לקרוא, הציפייה לראות באדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל, מגדלת את אותיות הקודש, את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ובעצמיותנו. מגדלתם גידול רוחני פנימי, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. ולציון יאמר איש, ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון, השם יספור בכתב עמים, זה יולד שם סלע. אז כבר דיברנו שהקשר לארץ ישראל בראש ובראשונה הוא קשר חיים, כי הארץ הזאת היא ארץ החיים. להתהלך לפני השם בארצות החיים, והארץ הזאת במלוא משמעותה היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, היא החיות של האומה. גם את זה אני מתאר לעצמי שאמרנו שבישראל נשמת היחיד היא נובעת מסוד הכלל, הכלל נותן נשמה ליחידים. כוח החיים הכללי, כנסת ישראל, שזה החיות הישראלית הכללי, שהיא השכינה, כמו שהרב אומר פה במשך הספר, אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידיאל ישראל היא השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. השכינה הזאת הייתה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זי ואור בגופם בנפשם ובמעונותיהם, כמו שמלמד אותנו רבי יהודה הלוי. אז הקשר לארץ ישראל בראש ובראשונה הוא קשר נשמתי, כמו שגם את זה ראינו להערכתי לא פעם בעמוד מבית שלא מבית, מבית החוש הרוחני רואה אבוקת ישראל עולה בארץ ישראל, פורח הכל, אוצר גרעיני הנשמות של כל ישראל שם, כל יחיד ויחיד שבישראל יש לו גרעינו בארץ ישראל, שהוא עצור בפנימיות רוחו בעוצם תשוקה ואהבה, היא מגלויה ומסותרת, זה רק תלוק דרגאי, אבל כישור הנשמתי ישנו. על כן, והיה ואדם קשור נשמתית לארץ ישראל, וכל אדם קשור נשמתית לארץ ישראל, כי כל אדם קשור נשמתית לכלל ישראל, ומכל מקום קשר, כאשר הקשר הנשמתי הזה הוא מחלחל מגובהי הנשמה אל רמות התודעה של הרוח והנפש, התחושה, הממשות, ההרגשה, המחשבה. זה מופיע בציפייה, ציפייה לארץ ישראל, ציפייה לראות בהדר ארץ חמדה, שקיקה פנימית לארץ ישראל. כשישנו קשר נשמתי שהוא הולך ומחלחל בכל דרגות מזוהר האותיות החיות הללו, הלו מתמלאות זיו חיים לכל יתר דרגות אשר לבניין החיים, לכל סדרות הרצון, הדעה והמפעל לרוח ונשמה. אז שהתוכן הנשמתי הוא הולך ונהיה יותר ויותר מורגש בכל הדרגות אשר לבניין החיים, בכל סדרות הרצון, הדעה והמפעל, והוא מורגש בתודעה הממשית בציפייה, בשקיקה לארץ ישראל, אז זה מגדל את אותיות הקודש. זה מגדל את אותיות הקודש, כי בזאת מתפקדת הנשמה במלוא עוצמתה, בצורתה האותנטית, בצורתה העניינית. וצורתה העניינית של הנשמה באמת תמיד לשאוף לגדול ממנה, לנשגר ממנה, לאלוקים ממנה, לכללים ממנה, לתורים ממנה, וכמו שראינו עד כה, ודאי תתגדלנה אותיות הנשמה כשהן מזדרגות עם אותיות התורה, עם אותיות המצווה הגדולות מהן. ופה הציפייה לראות מדר ארץ חמדה, השקיעה הפנימית לארץ ישראל, מגדלת את אותיות הקודש, כי הציפייה לראות בארץ חמדה, הציפייה לארץ ישראל, השקיקה הפנימית לארץ ישראל, מינימום יש לה את האפקט של הגישה למצווה. כי ארץ ישראל זה ודאי מצווה. האם זה מצווה בין המצוות, כמו שסובר הרמב"ן, או שזה היפר מצווה, זה מעל למצווה, זה מצווה כוללת כל התורה כולה, מצווה שכולה כנגד כל התורה כולה, מצווה שהיא נשמת המצוות, כמו שסובר הרמב״ם, לא משנה, אבל אין ספק שכל סגולת המצווה יש גם לפי שיטת הרמב״ם בארץ ישראל, וממילא תכף בגישתנו למצוות ארץ ישראל, אז ודאי מתגדלות כל ה... אותיות הקודש. מה זה אותיות הקודש? אלה אותיות החיים העצמיות, הישראליות, שבפנימיותנו ועצמיותנו. כבר דיברנו על זה בשיעור הראשון שלנו פה בנושא. שאני, מאחר שכתוב פה ככה, אני יודע, סתם, עד שיהיה מוכח בעלי לחלוטין שזה טעות, אז הרב ציוד אחרי לזה, אז מה אנחנו יכולים להגיד? אבל במקור היה כתוב מניות החיים, בכתב היד, לפני שעבר את העריכה של הרב ציודה, שהיא כמובן הפסק, והיא כמובן המכריעה, והיא כמובן עומק דעתו של הרב, כי מי שקיבל את המנדט לעשות את העבודה הזה מהרב זה הרב ציודה, והספר הזה יצא בחייו של הרב, וסתם הרב קרא אותו, והוא חתום עליו. מכל מקום, לאנשים כמוני, אז המילה מניות, במקום אותיות, זה מבהיר יותר. מניות החיים העצמיות, הישראליות, שבפנימיותנו ועצמיותנו, אלה הן אותיות הקודש. מנות החיים, הגרעינים הנשמתיים, הכוחות החיוניים, שכל חיותנו היא מארג שלהם, מופע שלהם, זליבה שלהם. גרעיני החיים הפנימיים מתגדלים, המשכים למציאות גדולה יותר. עצם הציפייה לארץ ישראל היא כבר עושה את האדם באטמוספירה, באוויר עד ארץ ישראל. היא מגדלת את אותיות, את מניות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו, היא מגדלתם גידול רוחני פנימי. מרכז הכובד האישיותי הוא שייך למשהו עדין יותר, אצילי יותר, כללי יותר, קדוש יותר, נשמתי יותר. זה מה שחז"ל מתכוונים בארם את הפסוק, אחד הנולד בה ואחד את הפסוק, אולי ציון ימר איש ואיש שיולד בה והוא יכונן העליון, השם יספור בכתב עמים, זה יולד שם סלע, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. כי הנולד באוויר עד ארץ ישראל, על אדמת ארץ ישראל. הוא ארץ ישראל, ומצפה לראותה גם כן ארץ ישראל. כי איך המהר"ל מלמד אותנו? אתה שואף אל מקום, אתה שואף אל עניין, אתה כבר נמצא בו עוד יותר ממי שהוא קרוב אליו, איך נגיד פיזית, ולא שואף. כי בכלל במציאות, בטח במציאות הרוחנית, היא בראש ובראשונה תודעתית, שאיפית, אידיאלית, זה נקרא רוחניות אצלנו. מחשבות, אידיאלים, מוסריות, מצפוניות, תודעתיות. אז הציפייה זה. אז הוא ישראלי. ואוויר עד ארץ ישראל, דרך רוחנית, פועל אליו אפילו במקום מושבו בחוץ לארץ. מן הסתם, יש כל הזמן נושים את אוויר הפסגות של ארץ ישראל. אני סתם יום אחד גם אעשה את זה פיזית, כי בדרך כלל מה שאדם רוצה אז הוא משיג, אם הוא רוצה באמת. טוב, בזה, כמו שכבר אמרתי לכם, הסתיים המאמר, הסתיים הנושא. הפסקה עיקרה, שחוקה פה, כמה חילקנו את זה, 3-4 חלקים, הסתיימה. עכשיו, מאחר שתראה לנו פה סוגיית האותיות, והטרמינולוגיה האותיותית, והשפעת ארץ ישראל על המרקם הגרעיני נשמתי של האדם הישראלי, אז אפשר לממש רווחים, וזה מה שעושה פה הרב, והוא מפנה את התמצית המושכלת של סוגייתנו להבהרת נושא נוסף שגם הוא נגזר מהאותיות. והנוסף זה המשפט. העמוד האמצעי, אז פה אתם רואים, זה אולי גם פשר הקו המפריד הזה שהוא קצת לא ברור לנו. אני חושב שזה, אני יודע, בסגנון מודרני אז היו אומרים נספח. אחר הדברים האלה נכתב בצידו המשפט. העמוד האמצעי שכל הטרקלין עליו נשאל, שאל למטרונה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים באמצעיתה של תורה. תראו מה זה פתקמים, שמה נפל לנו בדיוק לפרשת השבוע. העמוד האמצעי שכל הטרקלין עליו נשאל, משל למטרונה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים באמצעיתה של תורה. הם מהות החיים, משפט בני ישראל, מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח רוח אפנו, אשר יקראו לו השם צדקנו, אשר יגלה או משפט השם בארץ בגבורה עליונה, השולל את כל מלחמה וכל שפיכות דמים. משפט בני ישראל הלב אהרון, תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל, מהירה, בהורים ותומים, בולטות או מצטרפות. טוב, מה אני אגיד לכם? זה קצת כתב חידה. אז אני אנסה לפצח את כמה שאני יכול. לאט לאט. המשפט, העמוד האמצעי שכל הטרקלין עליו נשען. משל למטרונה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים ואמצעיתה של תורה. זה המדרש, מדרש הבא, אולי על פרשתנו, או אולי על פרשת יתרו. איפה זה היה פה? מדרש הבא משפטי. משל למטרונה, מטרונה זה התורה. זאת אומרת, אמצעיתה של תורה מבחין מדרש רבה שיש פה איזה בין, זאת אומרת, עשרת הדיברות, שזה ודאי בלשון הכוזרי אימות המצוות ושורשיהן, לבת התורה הפנימית עשרת הדברים שכל התורה כולה היא פרטות שלהם. אז סוגיית המשפט היא מכאן ומכאן. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי אלה דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חיי את חוקי האלוקים ואת תורתיו. זה כינון מערכת המשפט שבזה עוסקת פרשת יתרו לפני פרשת מתן תורה ופרשתנו שמיד היא ממוצאי פרשת יתרו. ואלה המשפטים אשר עושים לפניהם. אז הנה מבחין המדרש, המשפטים הוא באמצעיתה של תורה. זה כמו המטרונה הולכת, הוא אומר, בשיפוליה מכאן ומכאן. זאת אומרת, האמצעיות הפנימית היא הולכת ומתפשטת. המהות התורית, כיוון שהיא מתפשטת, המשפט. זה מאוד מתאים אולי אפשר, אולי יש פה אולי למי אורת התשובה בהישג יד מהיר, אבל רק אם זה באמת כן.
הציטוט מהמדרש, מה שמופיע פה בציטוט, זה לא כפי שמופיע במדרש.
נכון. זה מי שרב צבי יהודה כנראה רצה לציין. זאת אומרת, או שהרב מכיר איזה ורסייה עלומה של מדרש, שרב צבי יהודה לא ידע לציין אותו, אבל כן הוא ציין את המדרש שהוא הכיר הכי קרוב. או שאולי רצה הרב לפרש. יש, לפעמים, זה סגנון של כתיבה של ראשונים, שכדאי שחבר'ה צעירים וישיבות יכירו את זה, ידעו את זה. הרבה פעמים יש מין נטייה, בעיקר אצל צורבים, שמוציאים, אני יודע, קושייה רשי, את עושות, מוציאה לרשי. רשי אמר כך וכך, וקשה עליו, נתן יותר. אתה מסתכל ברשי, ולמרבית הפלא, רשי לא אמר כך וכך. והוא אומר את זה בצורה אחרת מאיך שהתוספות אומר את זה. ואתה מבין למה הוא לא אמר את זה כמו התוספות, כי אם אתה תדייק ברשי, עכשיו יהיה לך תירוץ התוספות. ויצא לך תירוץ נפלא, אתה יכול לעשות חבורים. אז טוב, תעשה חבורים, זה יפה, אבל בוא נגיד, הלמדנים האמיתיים אומרים שזה לא נכון. תדע לך, כשמתי שראשון מצטט ראשון אחר, מקשה עליו או מוכיח עליו, זה לא בשביל תודה. וואו. רק תכתך, אני מוצא בספר כזה משהו. איפה זה היה? כן, אז זה לא, כשהראשון מצטט, זה לא בגלל שהוא לא, הוא מתקשה עד שהוא קורא את רשי וכותב את זה בצד השני, הוא כבר שכח בדיוק מה שרשי כתב, כדי שאתה, למדן הגדול, שכבר שלוש שנים למדת בישיבה, תתקן אותו. זה לא. אלא כשראשונים מצטטים ומשנים מה שכתוב, הם מבארים את עומק דעת הכותב. שהוא כתב ככה, דע לך שזו כוונתו. וכוונתו לא צודקת. זה כוונתה. על כל פנים, סגנון שהוא מדייק ומוכיח על ידי זה לתרץ, לא נכון. וגם פה יכול להיות. אז אוקיי. ומי יכול לצטט מקור? הוא לא, הוא מצטט אותו בלשונו. אז בא להגיד לך שזה הכוונה. תפוס שהמטרונה היא עצמה, זה לא משהו, המשפטים זה לא משהו שומרי הראש שלה. משהו חיצוני למטרונה, רק בעיה יותר, זה לא. זה היא עצמה. עצמיות של תורה היא משתפלת. המשפטים זה בעצמו. זה בעצמו המצאתה של תורה. כן, אומר פה הרב, דרך התשובה יותר מקורית וטובה נובעת מאור התורה בעולם, הוא השינון בחלק דיני ממונו. וכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט. בכל הבקיאות הגרסאית היותר בהירה ובכל החריפות הישרה והרחבה יותר אפשרי. והיא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה. על ידי מה שמהירה היא באורה בעיר את דרך חיים המעשיים. אבל צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה. בייחוד על ידי השפעה מוסרית ועיונית חזקה ורחבה. בתל האור של ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות האציליות, כדי שתהיה הנשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפטי של תורת החיים, ואז יבוא לה המקצוע הזה כשמן בעצמותיה לרוממה ולסגבה. טוב, לא כל כך משנה אם לא קלטתם כל מילה שנאמרה פה, אולי אפילו לא משפטים שנאמרו פה, אבל אתם מבינים את הרעיון העיקרי שפה הרב אומר שהדרך התשובה היותר עליונה זה על דרך חושן משפט, כי יש משהו בחושן משפט שזה הכי הכי תורני והכי ישראלי וממילא הכי תשובתי. התשובה הכי השיבנו אבינו, אנחנו מתפללים לתורתך, כי התורה באמת היא עומק נשמת האומה, והתשובה זה לשוב אל המקוריות, לנשמתיות, אל התואר, לשוב לתורה, ולשוב אל תורניות התורה זה להיחס בחושן משפט. וגם הפסקה הבאה, טוב, בקיצור, הספר הזה מצנזר. יש עוד פסקה, וקיצור, כדאי להחזיק את הספרים, את הספר מכל הספרים של אורות התשובה, כדאי להחזיק את הוורסיה הצהובה, זאת שהיא, זה לא מהדורה הבלעדית, שהיא מצנזרת פה את הרב, מצנזרת את הרב ציודה, כל הכבוד לה. אבל שם יש פסקה נוספת, עכשיו לא נטריך אתכם, תעשו שירוי בית, תמצאו את אורות התשובה האותנטי ותסתכלו שם. איזה פרק זה היה? פרק ג', פסקה, ואחריה יש את הפסקה A1, זה אחד צונזר. כל פנים, הרעיון בגדול אתם מבינים אותו, כמה שהרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע גדול שבתורה. זה גם מתאים למה ש בקצב שלנו עוד כמה חודשים אולי בעזרת השם נראה. תסתכלו בעמוד חפף א', כבר ראינו את תחילת הפסקה פה בלימוד בפרק ג', אבל עכשיו מרכז החיים של נשמת ישראל ממקור הקודשי, במקור הקודש הוא מרכז החיים של נשמת ישראל, במקור הקודש הוא, כך צריך להיות. דרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו מתגדלים. אין לנו אורחים פרודים, האחדות שוכנת בנו ואור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל, בכל דרכיך דעהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה והתרחבות בישראל, ממקור קודש הם נובעים. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה שנושאת שם אלוהים עליה היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית לתוכן לאומנו. הרשעה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על השמיכה, ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה, ופעולת מסירת הנפש הזו נשארה כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. משה רבנו עליו השלום בתופסו איתו את כוח המשפט בתחילת ייסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדור לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוקים באה יחדיו עם המשפט הישראלי, כי אבוא אליי העם לדרוש אלוקים, כי אליהם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי אלוהים ותורתם. ודרישת אלוקים של המשפט נשארה סגולה ישראלית, שהיא מתגלה באופי האלוקי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל וארץ חבל נחלתו, מקום ההוראה של סגולת הקודש. שוב, אני עניין שעכשיו תבינו כל מילה ואפילו כל משפט, אבל מכל מקום את המשפטים פה בסוף בואו נחזור עליהם, כי את זה אני רוצה שבכל זאת תבינו, תשימו לב, תקליטו. פה מדובר על, שוב, אתם מבינים, זה הנושא. הנושא הוא כינון המשפט בישראל, חשיבות מערכת המשפטית, חשיבות הדינים, חושן משפט, אותו רעיון. והמאבק על המשפט בישראל, שהאינסטינקט, יווני, סורי, רומאי, הוא חש, אם רוצים למחוק את הצורה התרבותית הישראלית, זה מהשיות היותר מהותיות של רוח ישראל. ובדיוק כמו שזה בימינו, למי שפוקח עין, אז הוא מבחין כמה הרשעה העולמית שנלחמת נגד עם ישראל, נגד מדינת ישראל, כמה האינסטינקט העיוור שלה הוא מדויק, והוא תוקף בדיוק את הנקודה שלשם אנחנו חותרים. על מה כל המאבק פה כיום? ירושלים. מה הפריפריות של ירושלים? התנחלויות. ועל זה כל האנושות היא פה נלחמת, את מלחמת חיים. והיא צודקת, כי ככל שנאחז בארץ, ככל שנאחז בירושלים, כך אנחנו חושפים את נשמתנו, חושפים את נשמתנו, את כנסת ישראל. זאת תהיה מהפכה רוחנית, תרבותית, ערכית, אמונית, שתשנה את כל מרקם החיים התרבותיים העולמיים. ואין צורך לומר בפעולתה בעם ישראל פנימה. אז כל הכוחות העולמיים וגם אלה שמקרב אחינו מנדנו שנסחפים אחר הזרם האדיר של התרבויות והאומות שהם פה והספתית כל הגויים על ירושלים למלחמה, הם באים לעצור שזה לא יקרה. במסגרת זאת כל מיקרומטר קרב, דמים בכל המשמעויות, מה שבסוף כמובן ינצח. זה לא מה היום התחיל, האינסטינקט הזה הוא עתיק מאז שנקבעה הלכה הזאת שעשיו שונא ליעקב, וכל העולם מעבר אחד והעברי מעבר השני. ובימים הקדומים האינסטינקט חש עד כמה קריטי המשפט, וסתם גם כיום הוא חש. כל פנים, זה הקרב פה התרבותי בתור מדינת ישראל על מערכת המשפט, המשפט העברי או המשפט הרחאות, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולפני אקו. כל מי שמשפט לפני הרחאות של גויים, אז הוא מייקר את האלוהים האחרים, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. והרשב"א הידוע, בית יוסף הידוע, שהתורה מידו תבקש, יש מי שברך למי שהולך ומציב את הדינים שלו לפני מערכת המשפט החילוני. והנקודה הזאת הייתה מוחשת בימים הקדומים שם, כשגזרו היוונים ואחר כך הרומאים והרגו את רבי יהודה בן בבא, כשגזרו על השמיכה כדי למחוק את המושג אלוהים מישראל. כי אלוקים ניצב בדת אל, בקרב אלוהים ישפוט, כי מכם מדבר המשפט. וזה הנושא. ומשה רבנו עליו השלום, זה בפרשת איתו, בתוסו איתו את כוח המשפט בתחילת ייסודו באומה, הוא מכונן שם את מערכת המשפט, אז הוא הילה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדרות לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו, ודרישת אלוקים. כשהוא אומר, מה זה באים לדין? כי יבוא אל גיא העם לדרוש ללא, איך קוראים את זה? לא ברור. יבוא אל העם לדרוש אלוהים או אלוקים? האמת היא אותו דבר, הוא יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, זאת אומרת יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. זה ודרישת אלוקים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי אין להם דבר בא אליי בשפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים בתורותיו. אז יוצא שדרישת אלוקים של המשפט היא סגולה ישראלית. בכל מקום בעולם עניין המשפט זה מה שנקרא מערכת ממלכתית, שעניינה שאיש את רעהו חיים לבלעו אילולי מוראה של מלכות, וזה החשיבות של דינים. גם בני נוח נצטרכו על דינים, כי אי אפשר בלי משפט, זה פשוט יעשו בני אדם כדגי הים. פשוט גם מערכת של של שודדים היא צריכה גורם שופט ביניהם. אין חברה שיכולה להתנהל ולא מערכת משפט. אבל בכל העולם זה הצורך של של המשפט לצורך הזרמת חיי החברה, שנוכל לתפקד מבחינה חברתית. בישראל זה לא ככה. המשפט זה כדי שנוכל להופיע את התוכן האלוקי, שבעומק העניין הוא אחד עם המערכת החברתית שלנו. אבל זוהי סגולה ישראלית מיוחדת. אין דבר כזה בעולם. סגולה, פירוש המילה סגולה, תכונה נפשית. תכונה נפשית רוחנית מיוחדת. זוהי סגולה ישראלית. זוהי סגולת ישראל. תכונת הנפש, או ליתר דיוק, תכונת הנשמה של כנסת ישראל, זה לחיות חיים ארציים, חברתיים, כלכליים, ממלכתיים, אלוקיים. זה דבר חד פעמים בהיסטוריה האנושית. דרישת אלוקים של המשפט נשארה סגולה ישראלית, שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל ולמעד וזורח בארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא רק בסיס כמקום ששם אפשר לעם ישראל להתארגן במסגרת חייו החברתיים, ואפילו לא מספיק בשביל להגיד הרוחני, ואפילו לא נכון אם אתה תופס את ארץ ישראל כארץ החיים של האומה הזאת, כי על ידי זה האומה הזאת יכולה לחיות. כי אם אתם מביאים את האמת שפה זה המקום שהוא בית חיינו, והאומה הזאת פה מתבטאים חייה, אבל חיי האומה הזאת זה חיי כל האנושות, אומר אור חיים הקדוש. מבקש להשמיד אומה זו, מבקש להשמיד כל העולם כולו. כי באמת נשמת ישראל, כנסת ישראל, כמו שהיא נשמת האומה, היא נשמת העולם, היא נשמת האנושות, היא נשמת האדם, היא נשמת ההוויה, וכל אותו דבר. וממילא התכונה האלוקית שהיא נשמת כל חי, רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, של כן נקרא חיי העולם, התוכן האלוהי הזה הוא מתגלה באופי האלוהי הכולל עולמאה, הוא מתרכז בארץ ישראל וזורח בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו, מקום האורה של סגולת הקודש, של מרכז הקודש, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש. עם זו יצרתי לי תהילתי, ספרו, מחשבתם של ישראל שקדמה לכל דבר היא קודש ישראל השם, ראשית ואותו. אז הקודש הזה לא יוצא לפועל בכלל ישראל שבארץ ישראל. והתכונה הישראלית, כיוון שהיא יוצאת אל הפועל, אז זו מערכת המשפט, זה המשפט בישראל. וכדאי הוא מינוי הדיינים להושיב את ישראל על אדמתם. כי דיינים בישראל זה חשיפת סדר החיים העצם ישראלי. וסדר החיים העצם הישראלי זה משרת החיים הישראלית המלאה, זה היחס לארץ ישראל, זה אותו דבר. המשפט, העמוד האמצעי של התורה שכל הטרקלין עליו נשען, כמו העמוד של שמשון, כל הטרקלין עליו נשען, כל התורה כולה, אז היא עומדת על העמוד. העמוד, זאת אומרת, העניין המרכזי שהכל מבוסס עליו או חותר אליו. משל אם התורה הולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים באמצעיתה של תורה, הם מהות החיים. משפטים, כלומר המשפט, אולי המשפט של המילה הראשונה פה זה כמו כותרת, המשפט, הנושא שלנו המשפט, כמו שראינו קצת בסגנון הזה בעמוד הקודם, כשניגשים למצווה, הכותרת, כשניגשים למצווה. עכשיו נדבר ואולך נפרט את זה אחר כך, נדבר אותו דבר גם פה, המשפט. בואו עכשיו אנחנו נדבר על הנושא ששמו משפט. העמוד האמצעי שכל התרכים עליו נשען, משל למטרונה הולכת בשבוליה מכאן ומכאן, משפטים באמצעיתה של תורה, משפטים הם הם מהות החיים. משפט בני ישראל, המילה משפט, טוב, אתם יודעים מה זה משפט, זה כמו מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן, חושן משפט, אלה משפטים אשר עושים לפניהם, אבל יש גם שימוש במילה משפט, משמעות, מה יהיה משפט הנער ומעשה, כמו שמבקש מנוח, ביחס לסיפור ששם מספרת לו, על פעילה איש האלוקים, אז מה יהיה משפט הנער ומעשה? מה זאת אומרת משפט הנער? משפט הנער, תקן התנהלותו העניינית, המשפט, זאת אומרת הסדר, הסדר התקני הנורמטיבי. משפטים זה משפט בני ישראל. ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו תמיד. משפט של בני ישראל, זאת אומרת, תקן סדר החיים של עם ישראל. אבל תקן סדר החיים של עם ישראל, זה באמת משפטים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלה סדרי החיים שבאים לסדר את הצדדים הממוניים שבין אדם לחברו, את משטר השוק, את משטר השכנות, משטר קיצור בין אדם לחברו בחלק הכי אגרסיבי של החיים, הכי שפט של החיים, ששם נמצאים כל הכיסופים היהודים על פירו של החיים, כסף, כסף. ולהצליח למתוח את נקודת הצדק, נקודת המשפט, עד נקודת הכסף, זה המהות של התורה, זה עניינה של תורה, זה האידיאל של התורה, זה הגבורה של התורה. היכולת למתוח את האידיאל האלוקי לא בתנא אותך לשמיים, אלא נשמת ישראל, כמו שמפורסם בשם הגר"א, מן הארץ. כי כל עניינם של ישראל זה דווקא בארץ. וההתגלות של תא אחווח, מקום דנש כשמיה בארה, זה צלצח, זה עם ישראל, זה ירושלים נקרא צלצח. והנקודה העיקרית זה המשפט של תורת ישראל, שזה מרכז עניינה של תורת ישראל, שמבטאת את האופי והחיות העצמית של רוח ישראל. משפט בני ישראל, מהו משפט בני ישראל? יש לנו פה הגדרה. משפט בני ישראל זה מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח, רוח אבינו אשר יקראו לו השם צדקנו, אשר יגלה הוא משפט השם בארץ בגבורה עליונה, שולל כל מלחמה וכל שפיכות דמים. משיח, נשמת משיח. משיח, כלומר, הכוח הגואל. גואל, גאולה, כלומר, הכוח המוציא את התכונה הנשמתית מן הכוח אל הפועל. זו הגדרת המושג גאולה. הוצאת כוח נשמתי מן הכוח אל הפועל. הגואל, הכוח האיש, או הכוח שמוציא את הנשמה היותר עליונה, היותר מקיפה של הכל, מן הכוח אל הפועל. זה שיוציא את נשמת כנסת ישראל מן הכוח אל הפועל, שיוציא אותה במלוא גימורה, זהו הגואל, משיח צדקנו. ומשיח השם הוא רוח אפנו, משיח השם רוח החיים של כלל ישראל, זהו המשיח. זהו רוח החיים של משיח. נשמת משיח, אני חושב שכבר דיברנו מזה. אם דיברנו, אני חוזר, אם לא דיברנו, עכשיו אני אומר. אבל יש את נשמתו של משיח, ויש את רוחו של משיח, ויש את אורו של משיח. נשמתו של משיח זה המושג הכי קדום מכל המושגים. כשאורו של משיח זה מבחינת הנפש, ורוחו של משיח זה מבחינת הרוח. ונשמתו זה משבעה דברים שקדמו לעולם. קדמו לעולם, כמו שמלמד אותנו המערב, כמו שהגיון מלמד אותנו, זה לא קדימה זמנית, כי לפני שנברא הזמן, אז אין לפני. ולפני שנברא העולם, אז אין לפני שנברא העולם. אבל הקדימה לעולם, זאת אומרת, האידאו, המחשבות היסודיות, התכליות, הכוחות הנשמתיים ההולכים ומקדמים את העולם. ואחד משבעה דברים זה נשמת משיח, נשמתו של משיח. שבאמת צריך להבין שכל שבעת הדברים האלה הם כולם מפרט של מה שקדם לכל הקדומים, זה מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. והיא היא התורה, והיא האבות, והיא המקדש, והיא היא התשובה, והיא נשמתו של משיח. כל אחד מהמושגים האלה זה אספקט אחר באותו עניין. האידאה המוחלטת שמחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, האור הזה בשבעת גווניו היסודיים. ונשמתו של משיח, כלומר הכוח המוציא את מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, את הקודש העליון, מן הכוח אל הפועל. הכוח של נשמתו של משיח זה מהות החפץ הנשמתי. מהות החפץ הנשמתי של כנסת ישראל, של האומה הישראלית כולה. החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. זוהי נחלת ישראל, נחלת האמת, שהיא האמת האלוהית, שהיא החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. זוהי האמת, בדרך אמת ואמונה נולדנו, אתם זוכרים אני מקווה, ובה אנחנו גדלים, כמו שקראנו לפני כמה דקות היום. דרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו מתגדלים. האמת, האמונה, זו החיות של הקודש שמתרכזת בנשמת ישראל. מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח, שנשמת משיח זה רוח פנו, זה רוח החיים שבאפנו. באפנו, כן, זה גם באפי, באפך, באפנו יושבים פה, אבל בראש השנה טוב להסתכל על הפנו הזה כאחד. כלל ישראל, כלל ישראל, רוח אפנו זה משיח השם. והחיות הכללית של האומה היא זאת שמתרכזת בעניינה של נשמתו של משיח. בנים אתם לשם לוקחים. על אף שכתוב אני ראשון, אומרים חז"ל שאין לי אב, ואני אחרון שאין לי בן, ובלעדיי אין אלוהים שאין לי אח. בענייננו אין לו בן, אבל כתוב בנים אתם אנשים לוקחים. אז בספרים כתוב שזה הכל מדובר לא על בן פרטי, על בן מפרט, אלא כלל ישראל, כנסת ישראל, אתם מצד כלליותכם בנים אתם אנשים לוקחים. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מאלוקות כלל, היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בעצם הווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם וכל רחמה וכל מעשיו, ומהבחינה הזאת ברק רד אבוה, בנים אתם לשם אלוקיכם, מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי. קודש בריחו וישראל אחד, אתה אחד, שמך אחד, כשעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל כתוב שהשם אמר אליי, מי אתה? אני היום ילידיתיך. וזה על פניו אומר, לא בנים אתם כלל ישראל, אלא דוד המלך אומר את זה, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיתיך. אז גם זה כתוב בספרים, הוא הדבר שאמרנו. כי בנשמת דוד היא לא נשמה פרטית, היא נשמה ספוגה מהלך תמציתי של החיות ההווייתית הכללית, המשך נשמת אדם הראשון והמשך אבות העולם, אבות ישראל, שכל חייו אינם אלא כנסת ישראל, כללות ישראל. ומצד זה על עשרת ליבו הקפיד התורה, כי ליבו הוא לב כל קהל ישראל, אומר הרמב"ם. אז ליבו הוא לב כל קהל ישראל, אז החיות הממלכתית הזאת, המלכותית הזאת, זה כוח החיים הריכוזי של כלל ישראל. ומצד זה השם אמר אליי בני אבי, ולא חלילה בתור אדם פרטי. ומצד זה דוד מלך ישראל חי וקיים, וביקשו את השם אלוקם ודוד מלכם, אבל כל המשתף דבר אחר משם שמיים נעקר מן העולם. מה זאת אומרת ביקשו את השם אלוקם ודוד מלכם? זה אותו הדבר כמו הביטוי של יאשיהו, ואתה עבדו את השם ואת עמו ישראל. מה זאת אומרת לעבוד את השם? עוד משהו זה נקרא עבודה בשיתוף? לא. הגדול שבמלא התשובה על כנסת ישראל, הדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה על ידי לעבוד את כנסת ישראל, שהיא איננה מחולקת מהאלוקות כלל, היא מלבשת האלוקות המתגלה שבעולם הכללי וחפיצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם על כל רחמה ועל כל מעשה. עבד לעם קדוש על אדמת הקודש זה דבר זהה למושג אנא עבדת קודש הבריחו, זאת או עבדות. ובאמת אדם יכול להכריז על עצמו הרבה שהוא עבד של הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי עלול להיות מפוקפק, יש צדדים נכונים פקפק בו, כי אין לנו קדוש ברוך הוא אם לא דרך המטרונה. האחיזה הבלעדית שלנו בקדוש ברוך הוא זה דרך כנסת ישראל. השתה עבד אל עם קדוש על אדמת הקודש, זה בטוח את העבד הקדוש ברוך הוא בלי טעויות. על כל פנים, מהות החפץ הנשמתי של כנסת ישראל זה החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח שהוא רוח הפנו. ורוח הפנו הוא נקרא אשר יקראו לו השם צדקנו. שלושה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא: צדיקים, ירושלים ומשיח. צדיקים הכוונה עמך כולם, הם נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שהדברתי פה בדקות האחרונות זה אמור להסביר את זה. וירושלים, נניח שם ירושלים, ומשיח גם כן. משיח נקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר אשר יקראו לו השם צדקנו. לא ברור האם יקראו הפשט של הפסוק, לא. האם יקראו לו השם צדקנו, השם יקרא למשיח, השם צדקנו יקרא למשיח, שבזה רמז נקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, יקראו למשיח השם צדקנו. כי הצדק, כבר שאת זה לא צנזרו, הצדק הזה הוא זו כנסת ישראל, זה נשמתם של ישראל. אי אפשר לדבק באמת מהסוד הלאומי של ישראל, כי מי שנשמתו הוא טהרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית הוא שאיפת הצדקה העליונה, צדקת השם בעולם. ועל כן כל מי שנזדהם באיזה חטא לפי אותה המידה של זוהמתו, אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי. אתה לא יכול להגיד באמת שאתה כלל ישראלי, אתה לאומי, אם אתה לא צדיק. וצדיק בכל הקריטריונים של הצדיקות: קודם כל אתה בן אדם ומוסר אנושי פשוט מיושר אצלך, אחרת איזה מצדיק אתה. ואחרי כן זה לא מספיק שאתה בן אדם טוב, אתה גם צריך להיות יהודי טוב על גבי זה שאתה בן אדם טוב. ואם אתה טהור בכל הקריטריונים האלה, בזאת אתה נדבק בסוד הצדק, ואתה יכול באמת להיות קשור באומה ולא רק באופן דקלרטיבי חיצוני, אלא באופן אמיתי מהותי. כי כנסת ישראל היא שערי צדק, היא הדרך להופעת הצדק. הצדק זו המגמה האלוקית העליונה שהיא עושה את החשבון על כל הצדדים, מצדדת את כל הצדדים ומותחת את העניין אל האיזון הנכון, אל משפט הצדק. התכונה הזאת היא תכונת כנסת ישראל, היא עניינה של כנסת ישראל. צפתו פה עמוד קוף קוף סמך א' ב' גם פה, כמו כל פסקאות הקודמות, פסקאות שקשה להבין אותן, מי שמכיר את זה בקלות, מי שלא מכיר, מאוד קשה להבין. ובטח בקריאה כזאת, כמו שאני עומד לקרוא לכם, אז לא להיבהל תמיד, אלא רק להתרשם. במקום שאני ארצה שתקלטו, אני אחזור על זה. מקור הרגש היא נטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה, כאם אור הפנימי, ובכל העולמות כולם היא תכונת המלכות. שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה. כלולה היא בתכונת נשמת האומה בישראל. על כן האומה היא בכללה מכוונת נגד שכינה, ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה, מאשר מקור הרגש. לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, כי מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלה, זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי במשפט עליון הכולל את קשר הכלל בתפארת עוזו. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, שלפי המשפט האחרון משמעותה זה הצדק, אלא מגמה העליונה של תכליתה והתעלותה, שלפי המשפט האחרון זה משמעות המשפט. וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. ולפעמים כשאלה שני הקרובים פונים פניהם זה מזה, העולם שרון בצער, עד שצדיקים מחזבים הכל טובה, ועל ידי תורתם ושפיחת נפשם בתפילה המביאה קבצם הכללי לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, והעולם מתבשם ורוחות חוזרות אליו ברכות לראש צדיק. לענייני, לענייננו, מעבר ל... מי שלא מבין, מי שלא מכיר, לא להיות במבוכה של... שלא מבינים, כי באמת צריך לאט לאט להסביר את זה. אבל מכל מקום, גם בלי שמבינים, להתרשם שכוח החיים של האומה בכללותה, שהיא מכוונת נגד שכינה, היא מכונת פה צדק. והכוח העליון, והיא כנגד הרגש, ויש מקור השכל, זה אולי כמו הצד של הרגש הלאומי, לעומת השכל התורי. והתורה היא יותר עליון, זה ממש קצת מקביל לאותיות שלנו, אותיות הנשמה, ואותיות התורה, המצווה שהן גדולות ממנו. אז פה זה מקרא צדק, זה מקביל למציאות הלאומית, המלכותית, של האומה בכללותה בישראל מכוונת כנגד שכינה, ומשפט, שזה מכוון כנגד קודש הבריחו, כנגד התורה. קודש הבריחו הוא שכינתי, או צדק ומשפט. לענייננו עכשיו, האומה היא צדק, וזה צריך להיות, זה צריך להיות מובן פה, על פי כל מה שאנחנו מדברים פה, שתכונתה העצמית של האומה זה תביעת הצדק. זה, והצדק זה הקודקס הנשמתי, כפי שהוא הולך ומצדד את כל הצדים החיצוניים ומתאימים פה אל משפט הצדק. עכשיו, המשיח הוא גואל צדק אשר לוקח לעילום. ולך יקרא עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. רוח אפנו אשר קראו לה שם צדקנו, צדקנו הסובייקטיבי, הצדק של החיים הכנסת ישראלי, תכונת הצדק שאתה לא יכול להידבק בה וזה לא יכול לרבק בבאומה אם אתה לא רוכש לעצמך בתור אדם פרטי את קניין הצדק על כל צדיו. בדרך היותר ליונה לקנות את מידת הצדק הזה על ידי השקיעה העמוקה בחושן נשמע על כל הלימוד המובה של כל פלפולה של תורה וגזירת ההלכה העמוקה של ההלכה, התוכן המשיחי שהוא מוציא מן הכוח אל הפועל את תכונת החיים העצמית של כללות האומה, ועל כן הוא הגוהן, כי על כן הוא רוח פנו, בתכונת רוח הפנו היא מתומצתת בו והיא יוצאת אל הפועל על ידיו, על כן הוא נקרא השם צדקנו. התכונה של הצדק שלנו, שהיא התגלות הצדק האלוקי המתאם בין השורש המקורי של כל היש, כפי שהולך ותובע את האידיאל המוסרי שבמסגרתו הולכת ומתרקמת ההוויה כולה על כל סדרותיה, עד שמופיעה בפנימיותה, מגמתה, נשמתה, עניינה, רוחה, בתמציתה הליבית הפנימית, שזוהי האומה הישראלית ממש ברוחה העצמית, כאשר היא חיה על פי רוח השם אשר עליה ודברו שסתם בפיה, ש עיקרו של זה, זה המשפט, משפטים, כאמצעיתה של תורה. זה עניינו של משפט בני ישראל. זה הסדר של משפט בני ישראל. משפט בני ישראל, תקן החיים, סדר החיים של עם ישראל, שהוא באמת הגילום של מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח רוח הפנו אשר יקראו לו השם צדקנו, אשר יגלה או משפט השם בארץ, תצא מן הכוח אל הפועל סגולת ישראל, תצא מן הכוח אל הפועל נשמת ישראל, תצא מן הכוח אל הפועל הרוחניות האלוקית המוחלטת של קודש ישראל השם במציאות הארצית. זו התכלית, בשביל זה נברא העולם. בזאת התגלה התוכן העצמי של עם ישראל, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, שמחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר היא זאת שהיא מצדיקה את עצם בריאת העולם, כי בזאת העולם אלוקי הוא. נשמת ישראל שהייתה במחשבה תחילה היא ישראל, שזה דבר אחד עם התורה, וישראל שזה דבר אחד עם התורה, זה ניכר במשפט הצדק, שהתוכן הזה יצא אל הפועל, רוח הפנו יצא אל הפועל. התוכן הנשמתי הספוג בנשמת משיח, רוח הפנו, אשר קראו להשם צדקנו. והוא יגלה את אור משפט השם בארץ, בגבורה העליונה. גבורה, היכולת לגלם במציאות הממשית את הרצון הפנימי. הגבורה העליונה זה יכולת האלוקית לגלם את התוכנית, את המחשבה התחילה בפועל. ושיגלה הצדק, ושיגלה המגמה האלוקית המצדדת את כל הכוחות כולם, היא נותנת את המקום לכל הכוחות כולם. וממילא היא מונעת כל מלחמה וכל שפיכות דמים. הוא ישפוט תבל בצדק כדין לאומי ומישרים, אבל המגמה העליונה של עניינו של משיח זה להופעת החשבון האלוקי של שם השם המלא, שבעומק העניין שולל את כל הממדים שמזקיקים את המלחמה. מה מזקיק את המלחמה? חוסר הצדק, הרשעה והנטייה האלימה למען האלימות וההתגברות מצד פרטיותה ותו לא. זה סוד כל המאבקים, כל האינטריגות, כל המלחמות וכל שפיכות הדמים. שכיוון שיופיע פה הצדק הנותן על פי החשבון האלוקי את מידתו, את עניינו לכל הצדדים כולם, במידה, במשקל, באיזון, בצדק הראוי הנאות, אז גם כל העם הזה אל מקומו יבוא בשלום. שהמציאות מגיעה למקומה, כל דבר מוצא את מקומו, מופיע שלום. שמו של הקדוש ברוך הוא, השלמות האידיאלית שנותנת מקום לכל הפרטים שמשלימים בזאת את כל המערכת הכללית. ובזאת תשלל עם הופעת נשמת משיח כל מלחמה וכל שפיכות דמים. לא להתבלבל, מן הסתם יש פה מישהו שמתעורר ואומר זה סותר את מה שכתוב ברמב״ם. שמה כתוב ברמב״ם? שהמלך המשיח, מה הבחינה שלנו למלך המשיח, הראשונה באינדיקציות שלנו למלך המשיח, שיבוא המלך המשיח, מה יקרה? יילחם מלחמות ישראל. אז המלך המשיח, כשיבוא משיח, אז בשישית מלחמות. אז להפך, אז שיבוא משיח יהיו מלחמות. זה לא כמו שהמון אומר שיבוא המשיח יהיה שלום. להפך, יהיה מלחמה. זאת תהיה מלחמת השלום האמיתית. זה התאות. כי המשיח הוא ילך ויתגלה עד שיופיע במלוא נשמתו. וכשהוא יופיע במלוא נשמתו, יהיה שלום. אבל הדרך להופיע את נשמת משיח זה על ידי מלחמה ברוע. והידיים מוכרחות להיות ידי עשיו אם רוצים לקבל את ברכת יעקב. על כל פנים, זו הופעת משפט בני ישראל. משפט בני ישראל על לב אהרון. לב אהרון, אהרון זה התמצית של כל משפחת הכהונה. שמשפחת הכהונה זה תמצית של כל עם הכהונה. אתם תהיו לי ממלכת כהנים. והטבעיות הישראלית היותר טבעית, סגולת ישראל היותר סגולתית, זוהי הכהונה. ואהרון, אהרון הכהן, הוא נושא את משפט בני ישראל על לב אהרון, על ליבו. משפט בני ישראל, ליבו של אהרון. קודם אמרנו שליבו של דוד המלך, ליבו של המלך על עשרת ליבו הקפיד התורה, כי ליבו הוא לב כל קהל ישראל. מבחינה מסוימת גם לב אהרון, זה אותו עניין. על כל פנים, אהרון זה הישראליות שבישראליות, ועל כן המשפט הוא על ליבו. משפט בני ישראל, ונשא אהרון את משפט בני ישראל, סדר החיים הייחודי לעם ישראל. וכשאהרון עושה את סדר החיים הייחודי לעם ישראל, הוא נושא את זה בחושן המשפט, שיש שם את שבטי כעדות לישראל. שמות, כל השבטים חקוקים שם בלשם שמו ואחלמה, תרשיש שם וישפה וכו'. ושם נמצאים האורים והתומים. מה זה אורים ותומים? אורים ותומים זה תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל. מה זה אותיות הנשמתיות של כל ישראל? זה הגרעינים הנשמתיים של נשמת ישראל, שיוצאת אל הפועל ברוך הפנו משיח השם, שבאמת התמצית הזאת זה רוח כללות ישראל שמתגלה בכללות התורה שהיא חיינו ואורך ימינו. והרוח הזאת היא ליבו של כהן, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, יראו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, ישימו תורה באפיך וחלילה למצמחיך. ותמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל מאירה באורים ותומים. בולטות או מצטופות? מחלוקת בגמרא. איך זה הלך שם? כשהיה שואל הכהן, היה נשאל באורים ותומים, אז הוא היה נשאל, נראה השאלה הזו, זה לא כל אחד ייקח פה, יעשה לו אורים ותומים, ישאל. אנחנו מבינים ששאלה באורים ותומים זה איזה מדרגה של רוח הקודש, משהו באזור נבואה. הנבואה הזאת זה מצד כנסות הכהן אל תוך ליבו, שהוא קידשנו בקדושתו של אהרון. קדושתו של אהרון נמשכת בכל הכהנים, בכל הדורות. וכשהכהן נשאל, הוא מתכנס אל לב אהרון, ולב אהרון זה תמצית רוח החיים הכלל ישראלי, תמצית משפט בני ישראל. ושם יש אותיות, יש את התחושה של הגרעינים הנשמתיים, מניות החיים הישראליות, העצמיות, שבפנימיותנו ועצמיותנו. ומצד הקשר לזה, אז זה מצטער ברוחו. לא יודע בדיוק מה, מה המשמעות בדיוק, מצטרפות, מתבלטות, אבל כל פנים מתרחש משהו עם האותיות. מה קשור אותיות? זה קשור אותיות. שבת שלום.